דף מם ג' עמוד ב', שלוש שורות מהשורות הרחבות, אומרת הגמרא גופה, ומבחינתנו הגמרא עכשיו מתחילה את הסוגיה, כאשר יש לנו שלושה פסוקים שנמצאים בפרשת צו. פסוק אחד, פסוק י"ט, כמדומנו מופיע בספרים פה במקור א', פסוק י"ט אומר, והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, ולכן באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. הפסוק הזה הוא פסוק ברור. כתוב במפורש שהפסוק מדבר על מקרה והבשר אשר יגע בכל טמא, מדובר על בשר טמא. יש פסוק כף, בפסוק כף נאמר והנפש מיד. יש, אבל החלק הראשון הוא חלק ברור. חלק הראשון של הפסוק ברור, הוא ברור, מדובר על בשר שנגע בדבר טמא. אז הבשר הוא בשר טמא. יש פסוק חף, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. ויש פסוק חף א' באותו פרק ז' פרשת צו, כל והנפש כי תיגע בכל טמא, בתומת אדם או בבהמת מאה או בכל שקץ טמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר להשם, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. זאת אומרת שפסוק י"ט בתחילתו ופסוק חף א' כתוב ברור על מה מדובר. פסוק י"ט עוסק בבשר שנעשה טמא, ואז טהור אוכל את הבשר, ופסוק חף א' מדבר על אדם טמא שאוכל בשר טהור, והתורה אומרת ונחרטה. הנידון שעומד בפנינו זה להסביר את פסוק חף. בפסוק חף כתוב, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומעתו עליו, לא מבואר בפסוק מי הוא הטמא, ותומתו עליו מתייחס לאדם או ותומתו עליו מתייחס לבשר. ולכן הגמרא צריכה עכשיו לברר מי זה ותומתו עליו, הברייתא. אומרת הגמרא גופה, והגופה הזה זה בעצם תחילת דברי הברייתא, ותומתו עליו, בתומת הגוף הכתוב מדבר. הברייתא באה ומיידעת אותנו, דע לך שפסוק חף מדבר ותומתו עליו, שהאדם הוא טמא ואוכל בשר טהור, ודינו ונחרטה, שאת זה נברר בהמשך הדפים, למה פעמיים, ונראה שזה פעם שלישית בתורה מופקר, עונש קרת על אותו עניין, אבל ונחרטה הנפש ההיא. שואלת מיד הברייתא, אתה אומר בתומת הגוף או אינו אלא בתומת בשר? כי בעצם כשאני מסתכל על הפסוק, הפסוק מתחיל והנפש אשר תאכל, והנפש אשר תאכל זה ודאי מתייחס לאדם, והאדם נתפס פה בלשון נקבה, והנפש אשר תאכל. הפסוק מסיים בלשון נקבה, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. ובאמצע הפסוק מדבר ותומתו עליו בלשון זכר. אז על פניו היה נראה שהפסוק בעצם בא ואומר, תחילתו בנקבה מתייחס לאדם, ועכשיו עוברים לעסוק בבשר, ואת הבשר אנחנו תופסים בלשון זכר. ולכן שואלת הברייתא, אתה אומר בתומת הגוף או אינו אלא בתומת בשר? כי הרי על פניו היה נראה משוניי הלשון בפסוק שמדובר באמת לגבי הבשר ולא ביחס לאדם. נאמר כאן לגבי קורבן שלמים תומתו, כי הרי הפסוק אומר ותומתו עליו, ונאמר להלן לגבי ביאת מקדש, שאדם בא אל המקדש כשהוא טמא, תומתו בו, כפי שהתורה אומרת, נמצא במקור ב' אצלנו, כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא התחטא את משכן השם טימא ונחרטה הנפש ההיא מישראל, כי מי נידה לו זורק עליו טמא יהיה עוד תומעתו בו. והרי בפסוק הזה ודאי שמדובר על האדם, כל הנוגע באמת בנפש. ממילא לומדים גזרה שווה, מה להלן בביאת מקדש בתומעת הגוף הכתוב מדבר האדם הוא הטמא, אז כאן לגבי קורבן שלמים, מה שאמרנו בפסוק והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, מדובר בתומת הגוף הכתוב מדבר. רבי יוסי אומר, עוד מקור מאיפה אני יודע שבאמת הפסוק מדבר על האדם ולא על הבשר. הועיל ונאמרו קודשים בלשון רבים, הרי הפסוק אומר מזבח השלמים, ונאמרה תומעה בלשון יחיד ותומתו עליו, בהכרח שזה לא מתייחס לגבי הבשר אלא לגבי האדם. בתומת הגוף הכתוב מדבר, כי אחרת היה צריך לומר ותומתם עליהם, כי מדובר בלשון רבים על הקורבן. אם כך, אז הפסוק מדבר על האדם. מקור שלישי, רבי אומר, ואכל, מה שנאמר בפסוק חף א', אנחנו דנים על פסוק חף, מה שנאמר בפסוק חף א', ואכל, והראיה בתומעת הגוף הכתוב מדבר, הגמרא בהמשך תברר מה הראיה של רבי. אחרים אומרים שכבר דיברנו על זה, זהו המקור הרביעי, רב מאיר, ותומתו עליו, מי שתומעה פורחת ממנו. עליו זה אומר שעכשיו באופן זמני יש עליו תומעה, אבל התומעה הזאת יכולה לצאת ממנו. יצא בשר שאין תומעה פורחת ממנו, האדם יכול לטבול במקווה, הבשר אין לו דרך להיטהר, ולכן בהכרח שכשכתוב ותומתו עליו, שכרגע תומתו עליו, אבל אפשר שמחר לא יהיה בו תומעה, זה מתייחס לאדם ולא מתייחס לבשר. אם כך, הברייתא הביאה ארבע מקורות למה שהפסוק בחף עוסק באמת בתומעת הגוף, בתומעת האדם, ולא בתומעת הבשר, כאשר רבי היה לכאורה סתום. וזה מברר את הגמרא. אמר מה? רבי אומר, ואכל, מה שנאמר בפסוק חף א', ונפש כי תיגע בכל תמי, ונאמר בהמשך, ואכל מבשר זבח השלמים, בתומעת הגוף הכתוב מדבר. שואלת הגמרא, מה היא משמע? איך מפסוק חף א', אתה מוכיח מהמילה ואכל שבפסוק חף מדובר על האדם ולא על הבשר? אמר רבה, כל קרא דלא מפרש לי רב יצחק ברב דומי, כל פסוק שלא מתפרש דרך רב יצחק ברב דומי, וכל מתנאיתא כל ברייתא דלא מפרש לי רב ואירי, ולכאורה לא גורסים רב כי בכל מקום נקרא ואירי, לא מרפרשה, דהיינו היא איננה מתבררת היטב כמו הדברים שלנו. ולמה? הכי אמר רב יצחק ברב דומי בביאור תשובתו של רבי. הואילו פתח הכתוב בלשון נקבה וסיים בלשון נקבה ולשון זכר באמצע, בהכרח בתומת הגוף הכתוב מדבר. מה הפירוש? בא רבי ואומר, מה הביא אותנו לחשוב בפסוק חף שמדובר על הבשר ולא על האדם? כי הנה התורה פותחת בלשון נקבה וזה מתייחס לאדם, והנפש אשר תאכל, והתורה מסיימת בלשון נקבה ונכרתה הנפש, ובאמצע התורה תופפת לשון זכר ותומתו עליו. כנראה זה היה הסיבה שלנו לבוא ולומר שמסתבר שמדובר ביחס לבשר. אומר רבי, תסתכל בפסוק חף א', בפסוק חף א' מתחיל ונפש כי תיגע לשון נקבה, ומסיים הפסוק ונכרתה הנפש לשון נקבה, ובאמצע נאמר ואכל מבשר זבח השלמים, וודאי שזה מתייחס לאדם, על אף שזה משתנה ללשון זכר. זאת אומרת שייתכן שאני מדבר בתחילתו וסופו בלשון נקבה, ועדיין אני מתייחס לאדם על אף שתפסתי בלשון זכר. צאו למד מה שנאמר אצלנו, ואני חוזר רגע לפסוק י"ט. הרי התורה מתחילה והבשר אשר יגע בכל תמי לא יאכל באש יישרף, זה דין אחד כלפי הבשר. אומרת התורה אחרי זה, והבשר כל טהור יאכל בשר, זה מתייחס לאדם. אז התורה באמת משנה, עוזבת את הבשר ועוברת לאדם. מה הקושי שעמד בפנינו? אם זה באמת מתייחס לאדם וזה ממשיך בפסוק חף ביחס לאדם, אז מה זה נקבה וזכר? התשובה היא פסוק חף א', אומר רבי, גם שם מצאנו מטבע לשון של נקבה וזכר, ובכל זאת זה נשאר מיוחס לאדם. אז אכן מה שאומרת התורה בפסוק י"ט כהקדמה, והבשר כל טהור יאכל בשר, ואחרי זה והנפש אשר תאכל מבשר זבח השלמים, כבר מדובר על אותו אדם ותומתו עליו, והאדם הזה תמה ונכרתה הנפש ההיא, רק נשארנו צורך לברר למה פעמיים התורה צריכה לבוא ולסמוך את העניין של העונש ונכרתה. אמרנו זה נשאר פתוח, למה התורה פעמיים כופלת חף וחף א', לכאורה אותו דבר, זה הגמרא תברר בהמשך. לא, אני אומר פסוק י"ט רק נותן לנו הקדמה שמגלה לנו, ככה רש"י אמת, רק יש לנו כבר כתוב לנו קודם בי"ט שעברנו מהבשר והתחלנו לדון על האדם. כן,
ותומתו עליו זכה ונכרתה.
אמת, אמת, אני רק אמרתי שגם רמוז לנו בפסוק י"ט, כמו שרש"י מביא בסוף הדברים, ואי קשיא שני כריתות בתומת הגוף, והוא מבאר אחרי זה בדף מ"ו, ומשום דזכר כתוב את האוכלו בלשון נקבה, כתב דבר, היינו סורים שבתומת זכה, ועכשיו מקרא שני יוכיח. טוב, נבדוק. תבדוק. הבנתי, הבנתי. זה לא מפריע אבל הפשט שאמרנו.
לא, בסדר, מצוין, בסדר.
אמת, אמת. אז גם לשם נוכל ללמוד. אומרת הגמרא, אגב גררה, כיוון שהזכרנו שכל פסוק שלא מתפרש מרבי יצחק בר עבדי מחסר בפשט, והוא באמת הסביר פשט בפסוק, הגמרא כבר מזכירה גם את הפשט של זעירי בברייתא. על מה אנחנו מדברים בברייתא? מתנייתא, דתניא. אנחנו כאן מתייחסים לפרשה שעוסקת באכילת תרומה ומאפר בתומעת הגוף. בויקרא, בפרק חסבט, התורה מדברת בפרשת אמור, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי, אני השם. אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרחם, מדברים אל הכהנים, אל הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל להשם ותומתו עליו, ונחרטה הנפש, האם מלפני אני השם. אגב, פה בפסוק מוזכר פעם שלישית את הדין של קרת על אדם תמה שניגש אל הקודשים. ואז אומרת התורה בפסוק ד', איש איש מזרע אהרון והוא צרוע או זב בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר, והנוגע בכל תמה נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, פסוק ה', או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו, זאת אומרת או שהוא נגע בשרץ או שהוא נגע באדם, לכל תומעתו, נפש אשר תיגע בו ותמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקודשים כי אם רחץ בשרו במים. וזה אומרת הגמרא ביבמות, מה שנאמר פה ורחץ בשרו במים, מדובר על אותו אדם שהיה תמא לשרץ וטבל, וכדי עכשיו לבוא, או אדם שהיה תמא למת, רק פה צריך שבעה ימים, אבל אותו אדם שהיה תמא בתומה של יום אחד ורחץ במים, באותו רגע שהוא טובל במקווה הוא רשאי לבוא ולאכול את אותם חולין או מעשר שני. ובא השמש ותהר, זה הפסוק הבא, מתייחס לאדם שרוצה להתעסק עם תרומה. לגבי תרומה, ובא השמש ותהר, כי צריך לחכות לערב שמש, ואחר יאכל מן הקודשים, וכאן הקודשים אומרת הגמרא ביבמות, זה תרומה ולא קודשים כפשוטו, כי הרי מדובר פה בזב, בצרוע, שצריך עוד להביא את סדר כפרתו, ממילא אני מתעסק בתרומה, ואז הוא בא השמש ותהר ואחר יאכל מן הקודשים כי לחמו הוא. ואת זה עכשיו אנחנו הולכים לברר. יש לנו ברייתא, אבל צריך רגע סבלנות. זה לשון הברייתא, דתניא. אם נאמרו קלות, למה נאמרו חמורות? שואלת הברייתא. על פניו, אם נאמר לנו שיש לנו אופנים קלים, שיש מצב של אכילת קודשים בתומה, אם נאמרו קלות, למה נאמרו חמורות? ואם נאמר אופן של חמורות, למה נאמרו גם אופנים של קלות? איני מבין מה אני מדבר, אבל זה הברייתא. אם נאמרו חמורות, קלות, למה נאמרו חמורות? ואם נאמר חמורות, למה נאמר קלות? מתרצת הברייתא. אם נאמר קלות ולא חמורות, אם היה כתוב רק קלות ולא חמורות, הייתי אומר על הקלות בלב. לגבי קלות הוא עובר כשהוא תמא תומת הגוף, כשהוא אוכל את אותם דברים, עובר באיסור לב, דהיינו מלכות, ועל החמורות במיטה, ילודים של מיטה בידי שמיים, כפי שמבואר בפסוק. לכך נאמר חמורות. לומר שבלב ולא במיטה. ואם נאמר חמורות בלבד ולא נאמרו קלות, הייתי אומר על החמורות יהיה חייב מלכות, ועל הקלות יהיה פטור לגמרי. לכך נאמר קלות. נקודה. עד כאן לשון הברייתא. אז שוב, תשובת הברייתא, אם נאמר קלות ולא חמורות, הייתי אומר על הקלות בלב ועל החמורות במיטה. לכך נאמר חמורות. ואם נאמר חמורות ולא נאמר קלות, הייתי אומר על החמורות יהיה חייב, מה מלכות, ועל הקלות יהיה פטור לגמרי. לכך נאמר קלות. ומיד הגמרא באה לברר מה הברייתא רוצה. מהי קלות ומהי חמורות? מה הכוונה פה כשאתה עוסק באכילת קודשים? חמורות וקלות. אלה עם הקלות, אם תרצה לומר שהכוונה היא, קלות הכוונה היא מעשר, זאת אומרת, אדם שבא לאכול מעשר שני. ולמה זה נקרא קל? כי בעצם ברגע שהוא תובל מתומתו, תכף ומיד הוא רשאי לבוא ולאכול מעשר שני. לעומת חמורות תרומה, שתרומה גם שהוא תבל, הוא אינו לא רשאי לאכול, אלא הוא צריך להמתין להערב שמש, ורק אחרי הערב שמש הוא רשאי לבוא ולאכול, ולכן אנחנו קוראים לזה בברייתא קלות וחמורות. נו, תמשיך הלאה. ואז מה? הייתי אומר במיטה, הייתי אומר שהחמורות, דהיינו אדם שתמת תומת הגוף ואכל את התרומה, דינו במיטה בידי שמיים. שואלת הגמרא, השתנה מיה במיטה, מה זה הייתי אומר? ומה האמת? מה הדין של אדם תמת תומת הגוף שאוכל תרומה? דינו מיטה בידי שמיים. ותו ועוד, ואילו נאמר הייתי אומר במיטה, ואילו לא נאמר חמורות, אז הייתי אומר, איך? כי הייתי לומד קל וחומר מהקלות, ממעשר שני. איך היית מגיע לזה? הרי דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אז אם אתה אומר שבמעשר הקל מקבלים המקסימום מלכות, לא ייתכן ללמוד בקל וחומר שבתרומה יהיה מיטה בידי שמיים. אלא נצטרך כנראה להבין אחרת את הברייתא. אלא קלות, תומת שרץ. קל הכוונה היא תומעה קלה. הווה אומר שהוא נטמע רק לשרץ, שזה תומעה של יום אחד. חמורות, תומעת מת, שזה תומעה חמורה, שבעה ימים, טעון הזהר, ובמי, ומה הוא אכל? אם בתרומה, אם מדובר שאותו תמי שרץ לצורך העניין, הקל, אכל תרומה, הידי וידי ובמיטה, מה זה משנה אם הוא תמי שרץ או תמי מת? ברגע שהוא אוכל תרומה, אז לעולם דינו במיטה, ואתה רוצה לדבר איתי רק על מלכות בלבד. ותו ועוד, לכך נאמר חמורות דבלב, ולכן נאמר בפסוק חמורות כדי שתדע שדינו בלב ולא בקרת. הבמיטה הוא עליבא דאמת, הדין שאדם תמת תומת הגוף, לא משנה אם הוא נטמע משרץ ולא משנה אם הוא נטמע באמת, דינו מיטה בידי שמיים. והיא באכילת מעשר, אלא מה תגיד שהכוונה היא? הברייתא מדברת, עוסקת במקרה הקל של אכילת מעשר שני בתומה, ואז מה אומרת הברייתא? אם לא נאמרו חמורות, הייתי אומר על החמורות במיטה, איך? קל וחומר מהקלות. שואלת הגמרא, מתומת שרץ קעתיה, ובתומת שרץ אתה טוען שיהיה רק מלכות, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, ואם יש מלכות בקל, אז ודאי שהחמור לא יכול להיות מיטה בידי שמיים, גם זה לא פשט הברייתא. וכאן בא זעירי, ולצורך זה הבאנו את הברייתא כדי לומר, שדבר שמתפרש על ידי זעירי, אמר זעירי, קלות הכוונה היא באמת תומעת שרץ, אדם שאוכל קודש כאשר הוא תמה משרץ, חמורות תומעת מת. ולמה תמי שרץ מוגדר קל? אמרנו כי זה תומת יום אחד. ולמה תמי מת מוגדר חמור? כי זה תמי שבעה ימים. והכי כאמר, ועכשיו פשט בברייתא, אילו נאמר תומת שרץ, אילו היה נאמר בתורה דין אדם שאוכל כשהוא תמי תומת שרץ, ונאמר והפסוק היה מחלק בין מעשר ותרומה, ולא נאמרה תומת מת. זאת אומרת, התורה הייתה אומרת רק דבר אחד. אדם שנטמע לשרץ, אם הוא אכל מעשר הקל, דינו בלב, דהיינו מלכות, ואם הוא אכל את התרומה החמורה, דינו מיטה בידי שמיים. מסקנה, הייתי אומר, קלות על הקלות בלב. זאת אומרת, כשיש פה תומעה קלה, תומעת שרץ, והוא אוכל את הדבר הקל מעשר שני, דינו בלב. ועל החמורות, זאת אומרת, כשיש פה תומעה קלה של שרץ, ויש פה אכילה חמורה של תרומה, דינו מיטה בידי שמיים. ואם הייתי ממשיך לרגע ונעצר, אז הייתי אומר כך, כשזה קל וקל, דינו בלב. כשיש פה קל וחמור, דינו מיטה בידי שמיים. וממילא, ומדקלות על החמורות במיטה בידי שמיים, אז גם חמורות נמי על הקלות במיטה. אז מה הייתי מסיק מסקנה? שאם הוא נטמע למת שזה חמור, ואכל מעשר שני שזה קל, אז הייתי אומר, כמו שלגבי תומעה קלה תומעת שרץ, ואכילה חמורה של אכילת תרומה, דינו במיטה, אז גם בכיוון ההפוך, כשיש לי מצב, כשהוא נטמע תומעה חמורה, על אכילה קלה של מעשר שני, דינו מיטה בידי שמיים. והאמת שכאן דינו בלב. לכך נאמרו חמורות בפסוק כדי ללמד אותנו שכשאדם תמה, לא משנה אם הוא תמה לשרץ או תמה למת, אם הוא אוכל מעשר שני הקל דינו בלב, ואם הוא אוכל את הדבר החמור תרומה דינו מיטה בידי שמיים. למדנו במשנה, אין המשך, יש נקודתיים. הייתי מסיק את
זה.
פה עכשיו צריך להבין, אז הפסוק היה בא ואומר, לא, זה לא אנחנו הורגים דבר, מיטה בידי שמיים, הייתי מבין רק מסיק את העונש שלו. זאת אומרת, היינו מבינים שיש הגדרה כשיש צירוף של קל וקל זה לאו. כשיש צירוף של קל וחמור זה כבר מיטה בידי שמיים, ובוודאי חמור וחמור. ואז אני, כיוון שהתורה מדברת רק על מעשר שנילו יצויה, ולא היה כתוב את הדין של תומת מת, רק תומת שרת, זה היה יכול להיות המסקנה שלנו, לכן הפסוק מפרט לאמור, זה לא ככה. זה מה שאומרת הברייתא, זה לא ככה. מה? מה נקודותיים? מה? זה סיימנו. כן. הסברנו. מה שרב פאפה בא להסביר זה פשט אחר. זה פשט להסביר מאיפה אני יודע שמדובר בבשר ולא בתומת, שמדובר בתומת הגוף ולא בבשר, לפי שיטתו של רב מאיר. מה זה נקרא פורחת ממנו? זה הגמרא תרצה, שני תירוצים. או פורחת על ידי מקווה, או שפורחת הכוונה היא כמו שרבינה אומר. כשהוא חסר או כשהוא שלם. ויש ארבע בירורים מה ההכרח של הפסוק להעמיד בתומת הגוף, כפי שהברייתא דיברה. הגוף הזה הברייתא המקורית, זה תחילת הדברים. אנחנו קודם דיברנו רק על פרט אחד מתוך הברייתא. הגמרא לאל השתמשה רק באחרים, רק ברב מאיר. ובגוף שאנחנו פתחנו, הגמרא הציגה את כל השיטות, מה שלא ראינו קודם. אומרת הגמרא, כל שיש לו מתירים, בין לאדם בין למזבח, חייבים עליו משום פיגול. וכאן בעצם הברייתא, ותחילתו זה ברייתא. אחרי זה מסבירים את הברייתא, אבל כרגע אנחנו קוראים ברייתא. שהברייתא באה להסביר בעצם מאיפה אנחנו יודעים את הדין פיגול שלא שייך רק לדבר מסוים. כי האמת שכשמסתכלים על הפסוק ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, אז הפסוק מדבר דווקא בקורבן שלמים. ואיפה התורה חידשה את הדין, מושג מחשבת חוץ לזמנו, מחשבת חוץ למקומו, דהיינו מחשבת פיגול, דווקא לגבי זבח שלמיו. אנחנו רוצים לדעת אם זה קיים לנו גם בשאר הקודשים. אומרת הברייתא, תנו רבנן, או אינו מביא אלא כיוצא בשלמים. רש"י מזכיר את תחילת העניין בתורת כהנים לעניין פיגול קטני. יכול לא יהיה חייב אלא על השלמים, וזה בעצם ההקדמה שלנו, או אינו מביא אלא כיוצא בשלמים. אולי התורה באה ואומרת שרק דבר שהוא דומה לקורבן שלמים, שם חידשה תורה מושג של פיגול. הווה אומר, מה שלמים מיוחדים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, אף כל נאכל לשני ימים ולילה אחד. הגמרא אחרי זה תברר על מי מדובר. במאמר מוסגר, בחור, מעשר בהמה, זה דברים שיש להם דין כמו קורבן שלמים שנאכל לשני ימים ולילה. נאכל ליום ולילה ממים. מי אומר שקורבן של זמנו יום ולילה גם התחדש בו בתורה מחשבת פיגול? תלמוד לומר, כתוב בפסוק, ואם האכול יאכל מבשר. התורה יכלה לומר, ואם האכול יאכל זבח שלמיו. יש פה ייתור בפסוק, לרבות את שאר הבשרים. כל ששיריו נאכלים, כל דבר כזה שיש לו שיריים, והשיריים שלו נאכלים, כמו חטאת, כמו עולה, כמו אשם, כמו שאר קורבנות, אולי כל הקורבנות, הבשר, שיש בזה מטיר וניתר, זאת אומרת שהדם, לא, לכן לא אמרתי, כרגע לא, זאת אומרת כרגע בשריו, כי כתוב בפסוק, ואכל, אני לומד מהפסוק מבשר, אז אני צריך שיהיה דבר בשרי, אז כל דבר בשרי שיש לו שיריים, כמו קורבן שלמים, עליו נאמר הדין של מחשבת פיגול. שואלת הברייתא, עולה שאין שיעריה נאכלים ממים. מאיפה אני יודע שגם בקורבן עולה יש מחשבת פיגול, הרי אין שיעריה נאכלים? תלמוד לומר, זבח. והתשובה היא, כי נאמר פה בפסוק, ואם האכול יאכל שלמיו ביום השלישי, מה זה המילה זבח? זה בא לדבר איתנו על כל הנשחטים, כל דבר שעולה, לא בתור בשר שיש לו שיריים, לא בתור הנאכל, עצם הדבר שהוא זבח, התרבל עניין מחשבת פיגול. שואלת הברייתא, מניין לרבות העופות והמנחות? מי אומר שגם בעוף יש מושג של פיגול שהוא לא נשחט ואולי הוא לא נאכל? ומי אומר שלגבי מנחה, שזה לא בשר וזה לא זבח, גם נאמר דין של מחשבת פיגול? ואגב, שואלת הברייתא, עד שאני מרבה לוק שמן של מצורע, ואולי נבוא ונגיע למסקנה שגם בלוק שמן של מצורע שהשריים נאכלים לכהנים, כי אותו לוק שמן אחרי שנותנים על תנוך אוזן המתאר ונותנים את השבע מתנות שלו, הדין הוא שנותנים את השריים לאכילת הכהנים כקודשי קודשים ליום ולילה, מניין שבזה גם שייך מחשבת פיגול. תלמוד לומר, וכאן אנחנו עוברים לפסוק אחר שדיברנו קודם מפרשת אמור, דבר אל אהרון ואל בניו וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי אני השם. לגבי טומאה נאמר מקודשי בני ישראל, כל דבר שהוא קדוש וממילא ואתי, ואני לומד, נותר חילול חילול מטומאה. אני לומד שכמו שנאמר לגבי טומאה וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו, ולגבי נותר נאמר ואוכליו אבונו יישא כי את קודש השם חילל, אז גם לגבי נותר כל דבר קדוש יש בו דין של נותר. ואחרי זה אני לומד את הדין של פיגול, שזה הסוגיה שלנו, אבון אבון מנותר. אני חוזר ולומד גזרה שווה ונשתמש בזה בדף נון, שדבר שנלמד בגזרה שווה חוזר ומלמד בגזרה שווה. אז אני לומד את הדין של נותר מטומאה, ואת הדין של פיגול אני לומד מאותו נותר שנלמד מדין טומאה שעוסק בכל הקודשים. זה הברייתא, עוד לא הסברנו כלום. לא, אשר הם מקדישים לי מדבר בטומאה, אני רוצה לדעת בפיגול, אז אני לומד גזרה שווה לנותר ומנותר לפיגול, וממילא בפיגול יהיה את הדין שנאמר בטומאה. ממשיכה הגמרא הברייתא ואומרת, ומאחר שסופו לרבות כל דבר, למה נאמר שלמים מעתה? אז עכשיו אני בלא מבין. אם בעצם אתה אומר שכל דבר קדוש יש בו דין של פיגול, אז למה באמת התורה פותחת ואם היכול יאכל מבשר זבח שלמיו? תוציא את המילה שלמיו, הרי סייבי אתה מגיע למסקנה שכל דבר קדוש נאמר בו דין פיגול, שואל את הברייתא. מתרץ את הברייתא למה נאמר שלמיו, לומר לך מה שלמים מיוחדים שיש להם מתירים בין לאדם בין למזבח. אי אפשר לאכול את קורבן השלמים אלמלא המתיר, דהיינו הדם. אם לא היה שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה של הדם, לא היה שייך לאכול לא אכילת מזבח הכתרה ולא אכילת האדם את הבשר. אף איפה מצאתי דין של פיגול? כל שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח חייבים עליו משום פיגול, אבל דבר שאין לו מתירים אז לא יהיה בו מחשבת פיגול. וממשיכה הברייתא, לא יודע מי שם פה נקודותיים, העולה דמה מתיר את בשרה למזבח ואורה לכהנים. אז אצלי אצלכם זה אחרי התיקונים. העולה דמה מתיר את בשרה, פה מופיע נקודותיים כאילו זה ציטוט מהמשנה אבל זה המשך הברייתא, העולה דמה מתיר את בשרה למזבח ואורה לכהנים. הנה דוגמה של מתיר וניתר. אז הנה קורבן עולה, הרי תשאל אותי זה לא נאכל לאדם, נכון, אבל אלמלא עבודת אדם אי אפשר להקטיר את האימורים ואת האיברים על גבי מזבח ולקחת את האור ולתת אותו לכהנים. עולת העוף דמה מתיר את בשרה למזבח, אלמלא שהיו ממצים את דמה על קיר המזבח אי אפשר להעלות את הבשר למזבח. חטאת העוף, שזה דבר הנאכל על ידי הכהנים כי זה קודשי קודשים, דמה מתיר את בשרה לכהנים, אמנם שם אין אימורים, אין אכילת מזבח, אבל יש מתיר וניתר ביחס לאכילת הכהנים. פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, אותם חטאות הנעשות בפנים, בין פר וסעיר של יום הכיפורים, בין פר כהן משיח, בין פר אלם דבר שציבו, בין סעירי עבודה זרה, בכל אלה דמם על ידי עבודת הדם, כל אחד לפי דינו, מתיר את אימוריהן להיקרב. אמנם הבשר נשרף מחוץ לירושלים במקום תרומת הדש, אבל יש פה מתיר של האימורים לגבי מזבח. לעומת זאת, גם פה יש נקודתיים ואצלי צריך להוריד את הנקודתיים, הוא מוציא אני כי זה המשך הברייתא, ואיפה לא יהיה לנו דין של פיגול? הוא מוציא אני את הקומץ, הקומץ הוא מתיר את שיערי המנחה אבל הוא עצמו איננו ניתר, ואת הלבונה מתיר את השיריים, אבל לא נוחה, לא ניתר. והקטורת שקרבה כמו שהיא בלי ניתר. ומנחת כהנים שעולה כליל, ומנחת כהן משוח אותה, מנחת חביתין שמביא כהן גדול, שעולה כליל. ומנחת נפחים, כשהמנחת נפחים באה בתור מנחה לעצמה, שהיא עולה כליל. והדם, שזה המתיר לבהמה, ששוב זה דבר שהוא כליל על גבי מזבח, הוא מתיר אחרים, אבל הוא איננו ניתר. שם גם אם הוא יבוא ויוכל את הדם, כאשר הוא פיגל את הקורבן או את המנחה, אין הוא עובר בעונש קרית.
למה לא נאמר מה שלא גם למזבח וגם לאדם וגם לזה? עד הסוף.
רבי שמעון אומר, ממשיכה הברייתא, אנחנו קוראים רק ברייתא. רבי שמעון אומר, באה ברייתא, ממשיכה הברייתא. רבי שמעון אומר, רבי שמעון בא לתרץ את אותה קושייה. יש קושייה בברייתא, הוא לא חולק, הוא מוסיף, אבל הוא מגיע מאותה נקודה. לגמרא היא הקושייה, אם אתה בסופו של דבר בא ומרבה הכל לדין פיגול, אז למה נתפסת לי למושג שלמיו? אז הסברנו, רבי שמעון מרחיב. מה שלמים מיוחדים? שיש בו על מזבח החיצון וחייבים עליו. אף כל שישנם על מזבח החיצון, חייבים עליו משום פיגול. אומר רבי שמעון כתוספת על דברי תנא קמא, הוא לא חולק. הוא לא אומר שדבר שאין בו מתיר וניתר, לא יהיה בו מחשבת פיגול. הוא מסכים שלא יהיה פה. רק הוא מוסיף ואומר שצריך גם נתינת דמים על מזבח החיצון, דומיה דקורבן שלמים. ולכן יצאו פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים, הועיל שאין על מזבח החיצון, כיוון שהם לא נמצאים נתינת דמם על מזבח החיצון כמו בקורבן שלמים, לכן אנחנו באים ואומרים, הועיל, והם לא ניתנים על מזבח החיצון, אז הדין הוא, כשלמים, אין חייבים עליו משום פיגול, נקודה. עד כאן לשון הברייתא. עכשיו הגמרא הולכת לברר את דברי הברייתא, אבל עד כאן לשון הברייתא. אמר מר, אנחנו פתחנו בדברי הברייתא והבאנו תנור הבנן. או אינו מביא אלא כיוצא בשלמים. אולי דין פיגול נאמר רק בדבר כזה שהוא דומה לקורבן שלמים. שואלת הגמרא, אמר כיוצא בשלמים, מה אימיר? מה זה דבר שדומה לקורבן שלמים? עונה הגמרא, על פניו בחור דנה אחד לשני ימים ולילה אחד. מצאנו את זה בקורבן בחור שהוא כמו קורבן שלמים שזמנו שני ימים ולילה. אומרת הגמרא, במאי עתי, ואיך הייתי לומד משלמים לבכור? איבא ממצינו, אם הייתי לומד את זה בבניין אב, כמו שמצאתי במודל שנקרא שלמים שזמנו שני ימים ולילה, מחשבת פיגול, הוא הדין בכור שזמנו שני ימים ולילה. איקה למפרח, הייתי הרי בא ופורך, מה לשלמים שהם טעונים סמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק, לכן חידשה בהם התורה לפום חומרתה מחשבת פיגול. תאמר בבכור שאין בו לא נסחים ולא סמיכה ולא תנופה, אולי שם בכלל לא נאמר דין של מחשבת פיגול. אלא האמת היא שיכלנו לפרוח שזה לא מתחיל להיות כמו שלמים, כי מה לשלמים שכן נידר ונידב? שואל כבר התוספות רבנו פרץ, תאמר לגבי בכור שאיננו נידר ונידב, אלא מאיפה אני לומד כשלמים? התשובה היא לא בבניין אב, אלא בכלל ופרט וכלל. איפה זה כתוב? מאם האכול יאכל. האכול זה כלל, כל דבר הנאכל. יאכל כל דבר הנאכל. באמצע שלמיו, דהיינו קורבן שלמים. כלל ופרט וכלל, אין את הדן אלא כאין הפרט. מה הפרט? שלמים, נאכל לשני ימים ולילה אחד. אף כל הנאכל לשני ימים ולילה אחד, לדוגמה בחור. שואלת הגמרא, הנטרי כלל לדסמיך הדד אינינו, איזה כלל ופרט וכלל? זה כלל וכלל. אמר רבא כדי אמרי במערבה, כמו שאמרו בארץ ישראל, כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט. אז ממילא יש לי פה, ואם האכול כלל שלמיו פרט יאכל חזר וכלל, כאין הפרט, מה הפרט, דבר הנאכל לשני ימים ולילה אחד. ואז ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל מי אומר בשאר זבחים של יום ולילה? בשר. ומי אומר קורבן עולה שעולה כליל? זבח. ואז ממשיכה הברייתא, אולי גם לגבי עופות ומנחות, עד שאני מרבה גם לוק שמן של מצורה. שואלת הגמרא, המאני, מי הוא זה שסובר שלא כשמן של מצורע, אכן יש בו דין של מחשבת פיגול? לכאורה הברייתא שלנו רבי מאירי, ולמה? דתן, הנה, יש ברייתא. זה דרך סגנון השאלה של הגמרא. הגמרא אומרת, המאני, לכאורה, לפי מי נצטרך להעמיד את הברייתא שלנו, בהכרח אליבא דרבי מאיר, ולמה? דתניא, לא כשמן של מצורע, חייבים עליו משום פיגול דברי רבי מאיר, אז מי זה שסובר שבלא כשמן של מצורע יש מושג של מחשבת פיגול וצריך כרגע להסביר שאיך יש לנו בלא כשמן של מצורע מחשבת פיגול? כי בקורבן האשם, ששם כשהוא עושה את האשם בצורה של מחשבת פיגול, והרי לוג השמן תלוי בדם האשם, כי התורה אומרת שנותנים את השמן במקום אשר ייתן מדם האשם, אז זאת אומרת שהלוג שמן תלוי בקורבן אשם, וכמו שבקורבן אשם אם היה מחשבת פיגול, זה מפגל גם את השמן. אימא סייפה, תמשיך את הברייתא. הברייתא אצלנו בשורה הראשונה מהרחבות מביאה מהדברים שלא יהיה בהם פיגול, ובין הדברים שלא יהיה בהם פיגול הוא מנחת נסחים והדם. במנחת נסחים ובדם, גם אם זה התפגל המנחה, הדין הוא שמי שאוכל את הנסחים האלה לא עובר בקרת. אימא סייפה, הוא מוציא אני מחיוב קרת, מנחת נסחים והדם. לפי מי זה הולך? בהכרח אתן לרבנן. למה? דתניא, נסחי בהמה חייבים עליהם משום פיגול, מפני שדם הזבח מתירן להיקרב דברי רבי מאיר. רב מאיר אומר, בלי הזבח לא מביאים נסחים. אז מה המטיר של הנסחים למזבח? זה הדם. אז אם הוא פיגל בקורבן, התפגלו הנסחים, דהיינו היין שהוא מביא עם הדבר. אמרו לו חכמים, והלא אדם מביא את זבחו היום ונסחיו מכאן עד 10 ימים. הרי אני יכול להביא את הנסחים גם שנה אחרי, לא רוצה בלטה אחר, 10 ימים זה סך הכל מושג. אפשר להביא את זה בלי שום קשר לקורבן, ופה צריך להוסיף ולומר, כדי שלדבר יהיה קשר עם הקורבן, צריך לכל הפחות שהוא יעמוד בתוך כלי שרת בזמן שהקורבן קרב. כי אם הוא לא עומד בתוך כלי שרת, אז הוא עוד לא הוכשר בכלל למצוותו. אם הוא נכנס לכלי שרת, יש לו זמן יום ולילה. כי כל דבר שנמצא בכלי שרת נפסל בפעולה של לינה. זאת אומרת שבהכרח שהשמן הזה עוד לא נקנה, והקורבן האשם כבר הוקרב, וכבר נתנו למצורע על תנוך אוזן המתאר וכו', וחודש אחרי זה הוא מפיק שמן ובא עם הלוג שמן, ואז נותנים לו על האוזן, אין שום קשר, אמרו לו חכמים, בין השמן לבין הקורבן. ולכן אי אפשר לומר שאם נתפגל הקורבן נתפגל גם. חולק על זה רבי מאיר. למה? אמר להם, אף אני לא אמרתי אלא בבאים עם הזבח. אנחנו עוד נתמקד בזה. אבל רב מאיר מה בא ואומר? רב מאיר אומר את זה גם ביחס לדין הקודם. הרי אנחנו התחלנו עם אותו לוג שמן של מצורע, עכשיו אנחנו מדברים על הנסחים, זה אותו מקרה. הלוג שמן של מצורע והנסחים שאני דיברתי עליהם, אני הזכרתי פתאום, עברתי ללוג שמן, אבל, והלא אדם מביא את זבחיו היום ונסחים מכאן עד 10 ימים. זאת אומרת, מה שהנסחים עולים למזבח, זה לא תלוי בהקרבת הקורבן, כי הנה אתה רואה שהם באים בפני עצמם. אז בעצם יוצא שיש פה מחלוקת בשיטה. רב מאיר סובר שכל דבר כזה שבא כתוצאה מ, כמו לוג השמן שבא אחרי דם האשם, ואי אפשר ללוג השמן בלי דם האשם, כמו נסחים שאי אפשר להם בלא קורבן, שייך בהם מחשבת פיגול. אז הסיפה בהכרח זה לא רבי מאיר, זוהי שאלת הגמרא. אז יוצא שהרישה של הברייתא מתייחסת לרב מאיר, והסיפה רבנן. עונה הגמרא, אמר רב יוסף, המאני, אתה יודע מי זה הברייתא? רבי. זה לא רישה רב מאיר וסיפה רבנן, כל הברייתא בשיטת רבנן. כל הברייתא בשיטת רבנן. ומי הוא בעל השיטה? רבי. דהיינו, בשיטה כשיטה הברייתא לא סוברת כמו רב מאיר. ואכן באמת, אם הייתי נעצר פה, מה הייתי צריך לומר? שלא כשמן של מצורע לא שייך בו מחשבת פיגול כשנתפגל הזבח, כי אין קשר בין האשם והראיה שזה בא אחרי 10 ימים. אז זה שהזבח, שהקורבן האשם פיגול, לא עושה את השמן פיגול. זה שהקורבן פיגול, לא עושה את הנסחים שיכולים לבוא אחרי 10 ימים פיגול. כדעת רבנן. אי אבל אצלנו בברייתא כתוב, שלוק שמן של מצורע כן מתפגל, מסבירה הגמרא. אמר להם, הגמרא שאלה מאיפה אני יודע, והתשובה היא אני יודע. כשהגמרא שואלת מאיפה, זה נוסח הברייתא. הברייתא בעצם מגלה לנו כל הקודשים, כל דבר קדוש, כולל עוף, כולל מנחה, כולל שמן, הכל בפנים. עונה הגמרא, המני רבי דאמר לוק שמן של מצורע מתנותיו שרו לי. אתה יודע מה התשובה? מי מתיר את הלוק שמן כדי שהכהנים יוכלו לאכול את השריים? הרי אמרנו שאחרי שנותנים על תנוך אוזן זה קודשי קודשים, זה כל דבר שנכנס לכלי שרת כדי שיהיה אפשר לאכול צריך שיהיה לו מתיר. אם יש לחם הפנים צריך שני בזיכין שיהיה לבונה המתיר של הדבר. אם אתה רוצה מחר לאכול מנחת עומר, אתה צריך שני כבשי עצרת. לכל דבר יש מתיר וניתר על מנת שתוכל לאכול. מה המתיר שלו? הוא עצמו. מה זה? אותם שבע מתנות שנותנים מתוך השמן. דהיינו. ומדמתנותיו שרו לי, מתנותיו מפגללי דתניה. קודם כל מה התשובה? אחרי זה איפה זה נמצא? באה הגמרא ואומרת אכן. הכל עלי בדרבנן כמו שאמרנו. ואכן באמת כשאדם מפגל את דם האשם אין קשר לשמן, וכשאדם מפגל את הזבח אין קשר לנסחים. אי אבל כתוב בברייתא שלא כשמן של מצורע יש בו מחשבת פיגול, זה לא מדם האשם, אלא אם הוא חושב בזמן שהוא נותן את המתנות לאכול את השריים חוץ לזמנו, הרי הוא פיגל את השמן והשמן מפוגל.
למרות
שהשמן
עוד לא
קיים. בזמן שהוא נותן את המתנות של השמן, לא של דם האשם, רק כשהוא נותן את לוג השמן. לוג השמן נמצא בכלי שרת ויש לו דין של קודשי קודשים יום ולילה, כמו כל קודשי קודשים, והכהנים חייבים לאכול את זה ביום ולילה. לא, לא על תנוך האובן. יש את השבע מתנות שנותנים מלוג השמן, בין היתר נותנים שבע מתנות, כך מבואר בפסוק. תביא לו את הפסוק. כתוב בפרשת מצורע, חוץ ממה שמביאים את הלוג של השמן, נותנים מזה מתנות. אותם שבע מתנות.
מצווה לכהן לטבוע ימנית מן השמן אשר התפוח מלית, ועיזה מן השמן בטבוע שבע פעמים לפני השמן.
עומדים כנגד אוהל מועד ונותנים שבע מתנות. והשבע מתנות האלה זה המתיר לשריים לכהנים. לא, לא, הכל בתוך העזרה, זה קודשי קודשים, אי אפשר להוציא את זה. עומד כנגד, לא, לא, לא בתוך ההיכל, הוא עומד בעזרה. לא בהיכל, עומד בעזרה ועושה לפני הפתח, כנגד אוהל מועד. זה לא, זה המצורע. אבל הלוק שמן הוא מוסר את הלוק שמן, הכהן עומד בתוך העזרה, נותן את השבע, תנו חוזן המתאר, ואז אפשר לעבור ולמסור את זה. אומרת הגמרא, דתניה, לוק שמן של מצורע מועלים בו, עד מתי יש בו דיני מעילה? עד שיזרוק אדם של קורבן האשם. נזרק אדם לא נהנים ולא מועלים. מדאורייתא זה כבר הפך להיות של הכהנים. מדרבנן, כיוון שעוד לא עשו איתו את העבודה שלו על תנוך אוזן המתאר, אז ממילא לא נהנים מדרבנן, אבל אם הוא מעל אין בזה מעילה. רבי אומר מועלים עד שייתן מתנותיו. כל זמן שהוא לא עשה את השבע מתנות כנגד אוהל מועד, עדיין יש בו דיני מעילה. ושווים, מסכימים רבי וחכמים, שאסור באכילה לכהנים עד שייתן מתן שבע ומתן בהונות. ואם ככה, יש לגמרא תשובה נפלאה. הברייתא זה באמת בשיטת רבי, ומה שאמרנו שבמצורע, בלוג השמן יש פיגול, הכוונה היא מחשבת פיגול בלוג שמן עצמו, לא בקורבן האשם. שואלת הגמרא, מספרת, אמרו הקמי דרב ירמיה, אמר גברה בקרב יוסף לימה כהה מילתא? גברה בקרב יוסף אומר דבר כזה, שכשם שהזעות של השמן מתירות את השיריים שלו שלא יהיה בו דין מעילה, אז גם המחשבת פיגול בשעת הזעה תופפת? הרי לוג הבא בפני עצמו דלקולה על מתנותיו שרו לי ולא מפגלים לי. זה לא נכון, כי אי אפשר ליצול פיגול בשמן. דתניה, לא כשמן של מצורע חייבים עליו משום פיגול, מפני שהדם מתירו לבעונו, דברי רבי מאיר, דהיינו דם האשם. אז לפי רבי מאיר, מה גורם את הפיגול? המחשבת פיגול שבקורבן האשם יוצר פיגול על השמן. אמרו לו לרב מאיר, ועלו אדם מביא השמוע עכשיו ולוק שמן מכאן ותפרה ימים, אמר להם, אף אני לא אמרתי אלא בבא עם האשם, אז מתי שייך מחשבת פיגול? רק כשזה בא ביחד עם האשם. אבל אין דבר כזה שהשמן כשמן מתפגל. ורבנן לא חוקים על זה. אפילו לפי רבנן, אפילו לפי רב מאיר, זאת אומרת, אפילו לפי רב מאיר זה הדין, ודאי לפי רבנן. אומרת הגמרא, אלא, חוזרת בה הגמרא, באמת לוג השמן כשמן לא מתפגל. אבל לנו שאלה, יוצא שהרישה זה רב מאיר, והסיפה זה רבנן, איך אני מקיים את הברייתא? התשובה היא, אלא אמר אביר מיה לעולם רב מאירי, באמת כל הברייתא היא כדעת רבי מאיר. ושמי מכאן נסחים, מה היה לך קשה? שלמה במנחת נסחים אתה אומר שאין פיגול? הרי לפי רבי מאיר, ברגע שהוא מפגל את הקורבן, מתפגלים הנסחים. אתה צודק, הבנת נכון. תוריד מהברייתא את המושג נסחים, כי נסחים מתפגלים. אמר אביי, לעולם לא תסמי, אין צורך להוריד את זה. ותנא לוג הבא עם האשם, והוא הדין לנסחים הבאים עם הזבח. והדר תנא נסחים הבאים בפני עצמם, והוא הדין ללוג הבא בפני עצמו, מי רדי כזך. באה הגמרא ואומרת כך, אומר אביי, נפלא זה מאוד. הברייתא היא נפלאה. הרישה של הברייתא רב מאיר והסיפה רב מאיר, והרישה במקומה עומדת, ולוג שמן של מצורע, מכוח מחשבת פיגול בדם האשם, כמו נסחים מכוח פיגול בקורבן מתפגלים, מתנאי, שזה בא באותו יום, שאז מה המתיר שלו? זה הזבח. אבל במקרה כזה, שהוא הביא באמת את דם האשם, ושבוע אחרי זה הביא את לוג השמן, הביא את המנחה, את הקורבן, ושבוע אחרי זה הביא את הנסחים שלו, שמה באמת לא יהיה מחשבת פיגול, כי אפשר לפגל לו את השמן בפני עצמו, ולא נסחים בפני עצמם. מינה נמילי כתוב לנו במשנה. אותו דבר, מה הבעיה? דם הוא לא מתיר ולא נתיר. ודאי, מצד פיגול, לא מצד האיסור דם, ודאי. כל הנידון פה זה רק על הפיגול, יכול להיות עוד הרבה עבירות, יכול להיות שהוא גם ידליק אור בשבת. הנידון שלנו זה רק... אני מסכים איתך, אבל לא מצד דין של פיגול. הנידון שלנו זה רק על הפיגול. רק על הדין פיגול שבדבר. ודאי, ודאי, ודאי. שאר העבירות קיימות. למדנו בברייתא... עוד לא סיימנו את הברייתא. חטאת העוף. לא, לא. חטאת העוף דמה מתיר את בשרה לכהנים, זה היה בברייתא. חטאת העוף דמה מתיר את בשרה לכהנים. אומרת הגמרא, מינה נמילי. מה שואלת הגמרא, מי אומר שבכלל חטאת העוף נאכלת? מינה נמילי. והתשובה, אומרת הגמרא, יש לנו פסוק במקור א'. בפסוק נאמר, זה יהיה לך מקודש הקודשים, מן האש. כל קורבנם, לכל מנחתם, ולכל חטותם, ולכל אשמם, אשר ישיבו לי קודש קודשים לך הוא ולבניך. מזכיר כבר רש"י בדיבור המתחיל, ולכל קורבנם, גבי סדר מתנות כהונה, שנאמר לאהרון על הסדר בפרשת קורח. וזה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש, זה הפסוק שלנו. זה יהיה לך מן קודש הקודשים מן האש, וכתיב בתרי, בקודש הקודשים תאכלנו. זאת אומרת, הפסוק מדבר על המתנות ששייכות לכהנים, ובמתנות האלה צריך לאכול את זה. איפה? בקודש הקודשים. בקודש, זאת אומרת, בתוך העזרה ולא מחוץ לעזרה. והביאור הוא כזה. אומר הפסוק, כל קורבנה, מה זה כל? לרבות לוק שמן של מצורע. ולמה אני צריך לרבות את זה? סל כדעת חמינה, מן האש כתב רחמנה. אז התורה אומרת, מתי השיריים נאכלים לכהנים? שזה דבר כזה שיש לו חלק שהולך לאש. והי לב מותר מן האש הוא, אבל הרי לוג השמן לא מגיע לאש. אז אולי בכזה מקרה המותר לא שייך לכהנים, אלא שייך לבעלים, כמשמלן שזה מתנה לכהנים. לכל מנחתם, המשך הפסוק, לכל מנחתם, לרבות מנחת עומר ומנחת הקנאות. המנחה שמביאים ביחד עם העומר, והמנחה שמביאה אותה אישה סוטה, שהשיריים נאכלים לכהנים. סן כדעת חמינה ואוכלו אותם אשר כופר בהם. הרי התורה אומרת, מה אוכלים הכהנים? למשל, קורבן חטאת, קורבן אשם, שעל ידי אכילת הכהנים מתכפרים הבעלים. ומנחת העומר להתיראתי, אבל מנחת העומר לא בא לכפרה, זה בא להתיר את אכילת החדש במדינה. ומנחת קנאות, מה שמביאה סוטה, מברר את אבון, לברר אבון קטיה, לברר אם היא סתתה תחת אישה או לא סתתה. אז אולי בזה השרה הם לא נאכלים לכהנים, זה לא וחופר בהם, כמשמלן הפסוק, וכל לרבות כל מנחתם. גם מנחת העומר, גם מנחת סוטה, אכן באמת ניתן השריים לכהנים. ולכל חטאתם, שאומר הפסוק, לרבות חטאת העוף. סל כדעתך מן הנבלה היא, הרי עוף כשאני רוצה לאכול צריך לשחוט. במקדש מולקים את העוף. אז אולי בכזה מקרה השריים לא יאכלו לכהנים, כי בעצם יש פה נבלה. תשובה היא, כתוב לכל חטאתם, גם העוף נאכל השריים לכהנים. לכל אשמם, לרבות אשם נזיר ואשם מצורע. ולמה? סל כדעתך מינה להכשיר קאטו, הרי אמרנו אשר כופר בהם, את מה הם אוכלים, מה שבא לכפרה. אבל בעצם האשם של הנזיר בא לאותו נזיר תמה שרוצה להתחיל עכשיו סדר טהרתו מחדש, לספור כטהור, צריך להביא קורבן אשם. מצורע שרוצה לאכול קודשים, אז להכשיר אותו באכילת הקודשים, מביאים קורבן אשם. אז אולי בכזה מקרה השריים, הבשר לא ניתן לכהנים, כמה שמלן שגם פה הבשר שייך לכהנים. שואלת הגמרא הגברה, אשם מצורע בהדיה כתיב לי, כפי שרשי מבאר, אלא לרבות אשם נזיר כאשם מצורע. כמו שבאשם מצורע ברור שזה ניתן לכהנים הבשר, גם לגבי אשם נזיר, אפילו שזה לא עומד לכפרה, הדין הוא שהבשר שייך לכהנים. אשר ישיבו, כתוב בפסוק, ולכל חטאתם ולכל אשמם אשר ישיבו לי. מה זה אשר ישיבו? זה גזל הגר. יש לנו דין שאם אדם הלך וגזל את הגזר, כתוב האשם המושב להשם לכהן. וטניה, יש ברייתא בבבא קמא, אשם זה קרן, המושב זה חומש. או אינו אלא זה אשם ממש, כשהוא אומר מלבד אל הכיפורים, אז אשם זה קרן וכולי. ואם ככה מבואר שם בגמרא, שהדין הוא שאם יש מקרה שאדם שמעל בפיקדון ונשבע לשקר, בכל אופן אדם גזל מן הגר, אז אם יש לו יורשים אין בעיה, צריך להשיב את הגזל ליורשים. מה קורה בגר שאין לו יורשים? למי מחזירים את הכסף? האם זה נשאר ביד הגנב? התשובה היא, צריך לתת את זה לכהנים, זה מתנות כהונה. זה אומר הפסוק אצלנו, ישיבו וגזל הגר, שגזל הגר למי נותנים? לכהנים. ולכן הפסוק אומר, לך הוא, מה זה לך? שלך יהיה אפילו לקדש בו את האשה. זה לא להופך להיות עכשיו קודשים שצריך להתנהג עם זה כמו בקודשים, או לקנות עם זה דבר ולאכול כקודשים. הדין הוא שזה חולין גמורים, וגם קידושין יכול לעשות עם זה הכהן. תניה רבי אליעזר אומר, חייב למסור את זה הכהנים. תניה רבי אליעזר אומר, משום רבי יוסי הגלילי. וכאן, פה ייתן את זה לשבת, למשמר. תניה רבי אליעזר אומר, משום רבי יוסי הגלילי. תניה רבי אליעזר אומר, משום רבי יוסי הגלילי. ופה בעצם, אנחנו באים להתייחס לאותם חטאות הנעשות בפנים. אנחנו בעצם פגשנו עד עכשיו או את דעת תנא קמא במשנה, שהוא סובר שפרים הנשרפים, חטאות הפנים, כפי שראינו, שייך בהם דין של פיגול כמו בקורבן שלמים, אין לנו שום בעיה. או רבי שמעון לצד השני, שרבי שמעון בא ואומר, אין מושג של מחשבת פיגול בכל דבר שהדם שלו ניתן בפנים ולא על המזבח החיצון, אז לא קיים בו עכשיו מחשבת פיגול. בא פה דעה שלישית, תניה רבי אלעזר אומר, משום רבי יוסי הגלילי, פיגל בדבר הנעשה בחוץ, פיגל. אם הוא פיגל בדבר הנעשה בחוץ, דהיינו חוץ הכוונה היא עזרה, פנים הכוונה היא היכל. אז אם הוא פיגל בדבר הנעשה בחוץ, איפה? בעזרה, הרי זו מחשבת פיגול ויש כאן פיגול. בדבר הנעשה בפנים, אבל אם זה בדבר שנעשה בהיכל, לא פיגל. כיצד? היה עומד בחוץ ואמר, הרי אני שוחט לעזות מדמו למחר. מדובר על חטאות הפנימיות, על פרים הנשרפים. הוא עומד ושוחט את הקורבן, את אותו פר העלם דבר של ציבור, אותו פר של יום הכיפורים, ואמר, הרי אני שוחט להזות דמו, איפה? בהיכל, למחר. לא פיגל. למה? שמחשבה בחוץ בדבר הנעשה בפנים, לא פיגל. היה עומד בפנים, בהיכל, ואמר הרי נמזה על מנת להקטיר אימורים שזה נעשה במזבח החיצון, ולשפוך שריים שזה במזבח החיצון למחר, לא פיגל. למה? שמחשבה בפנים בדבר הנעשה בחוץ בעזרה אין פיגול. אבל היה עומד בחוץ, עומד בעזרה, ואמר הרי לי שוחט לשפוך שריים למחר, שזה עבודה שנעשית בעזרה במזבח החיצון, או להקטיר אימורים למחר, שזה נעשה במזבח החיצון, פיגל. למה? שמחשבה בחוץ בדבר הנעשה בחוץ, הרי זה פיגול. זאת אומרת שבא רב לזר ואומר שגם בפרים הנשרפים, גם בעבודות פנים, שהמתן דמים שלהם נעשה במזבח הפנימי ולא במזבח החיצון, אבל את החלק שנעשה בעבודות חוץ, אם המחשבה בחוץ על העבודות שנעשות בחוץ, שייך בהם פיגול. אומרת הגמרא, אמר רב שואה בלוי, מה יקורה? מאיפה לקחנו את זה? והתשובה היא כפי שנאמר בפסוק, כאשר יורם מישור זבח השלמים ויקטירם הכהן על מזבח העולה. מדובר על אותו דבר שנעשה בפנים, מזבח העולה. כאשר יורם מישור זבח השלמים, פר כהן משיח מדובר. מדובר על פר כהן משיח, ואותו פר כהן משיח זה הרי מאותם חטאות הנעשות בפנים שהבשר נשרף, והתורה אומרת כאשר יורם מישור זבח השלמים ויקטירם הכהן. שואלת הגמרא, וכי מה למדנו מישור זבח השלמים מעתה? הרי בעצם בפר כהן משיח כתוב בדיוק מה מקטירים, כולל את היותרת ושתי הכליות. אז אם ככה, מה אני צריך ללמוד משלמים? אלא מקיש פר כהן משיח לשור זבח השלמים. מה שור זבח השלמים? עד שיהיו מעשיו ומחשבותיו על מזבח החיצון, אפילו שהמתן דמים של הפנימי זה בפנים. אני לא מתייחס על המתן דמים, אלא אני מתייחס למחשבה ולמקום העבודה. אז מה מעשיו ומחשבותיו על מזבח החיצון? אף פר כהן משיח שיהיו מחשבותיו ומעשיו על מזבח החיצון. אז אם אני בזמן השחיטה שזה נעשה בחוץ, חושב על על החלק הזה של הקטרת האימורים או שפיכת השריים שזה נעשה בחוץ, כמובן שצריך להדגיש לפי מי שסובר ששפיכת השריים, רבי נחמיה, זה חלק מהעבודה, אז אני אומר, אמר רב נחמן, אמר רבה ברבה, אמר רב, הלכה כרבי אלעזר שאמר משום רבי יוסי, שאכן באמת כל דבר שנעשה על גבי מזבח הפנימי, אבל יש לו חלק שנעשה בחוץ, והמחשבה זה על העבודה הנעשית בחוץ, יש בו דין של פיגול, לא כמו תנא קמא שסובר שבכל, ולא כמו רבי שמעון שסובר שבכלל לא. אמר רבא, הלכת למשיחה, מה אתה בא לספר לי פה עכשיו הלכה כרבי אלעזר? בעזרת השם יבוא המשיח, יבנה בית המקדש, נשמע הלכות. שואל אותו חזרה, אמר לה, הבא אלא מעתה, כל שחיטת קודשים לא ליטני, הלכת למשיחה, ומה זה מעניין אותי? בוא נבטל סדר קודשים, יבוא המשיח, נדבר, כרגע אין מקדש, אלא דרוש מקבל שכר. הכנה מהלכת הדרוש מקבל שכר. אומרת הגמרא, אחי כאמין עליה, הלכת למה לי או לישנחינה, אלא הלכה כאמינה. זה שצריך להתאפק בהלכה דרוש מקבל שכר, ודאי שזה חשוב, אבל לפסוק הלכה, מה זה מעניין אותי היום הלכה? מהרה יבנה בית המקדש, נדבר. אבל לכן באמת נאמר פה הלכה כדעת רבי אלעזר.